כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי י"ג בתיבת תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף ק"ז. אם מסכת בבא מציעא כוללת בתוכה ק"ט דפים, עשו בעצמכם את החשבון המרגש, עוד כמה ימים ועוד כמה דפים נותרו עד לחגיגה הגדולה בסייעתא דשמיא של סיום מסכת בבא מציעא. אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אתם מאזינים לרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש עם כניסתנו אליו. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא יערותי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם יחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול בדף קו"ו ממסכת בבא מציעא. אתמול בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אמר בעל השדה לחוכר שיזרע חיטים וזרע שעורים ונשתדפה שדה וברוב שדות הבקעה, האם מנקה מסחרו ומדוע? התשובה אינו מנקה לו, משום שיכול המחכיר לטעון שהוא התפלל על הצלחת חיטיו, אילו זרע חיטים, היה מצליח. שאלה שנייה, מה הדין כשנשתדפו כל שדותיו של המחכיר, אבל לא נשתדפו רוב שדות הבקעה? התשובה אינו מנקה לו, משום שיכול המחכיר לטעון שגם אם הזלו גרם לשדותיו להשתדף, היה צריך להישאר לו מעט, כאן נאמר כי נשארנו מעט מהרבה, ובוודאי אישר לו הקדוש ברוך הוא את השדה המוחכרת להסתכר ממנה. שאלה שלישית, החוכר שדה הוא זרע והחלך אגב, כמה פעמים מחויב לנסות לזרוע שוב ומדוע? התשובה לשיטת רבי, בפעמיים יש חזקה ולכן זורעה פעמיים. רבן שמעון מגמליאל, בגימל פעמים יש חזקה ורק פעם רביעית אינו מחויב. שאלה רביעית, באיזה חודש כוכב קימה נמצא באמצע הרקיע כאשר חוזרים מהריסים מהשדה? התשובה לרשי חודש אדר ולתוספות חודש שבט. שאלה חמישית, החוכר כרם תמורת יין והחמיץ היין שנעשה מענבי הכרם. האם יכול לשלם למחכיר ביין הזה? התשובה לא, משום שהשדה הוציאה ענבים טובים ורק היין נחמיץ. שאלה אחרונה על דף קובב, מתי אינו יכול לשלם למחכיר בעומרי השדה שנתקלקלו בעודם שטוחים בקרקע? התשובה כאשר ישירם בשדה יותר מהנהוג. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף קובב ממסכת בבא מציעא. וכעת, מוריי ורבותיי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י"ג בתיבת תשע"ז, ניכר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי על דף ק"ז ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ק"ו עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים המקבל שדה מחברו לזורע שעורים, לא יזרע חיטים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה המשנה בחוכר שדה מחברו, האם מותר לו לזרוע דבר אחר ממה שלשם זריעתו חכר את השדה. מדובר שחכר את השדה תמורת חיטים, שעורים או מעות, אבל אם קיבל את השדה לעבוד בה בקבלנות, וחלק מן הרווח ייתן לבעל הקרקע, כותב רשי שיכול לזרוע מה שרוצה, שהרי מבואר לילה בדף קובדה לתמוד א', שעדיף שתיקחש הקרקע ולא בעליה. וכיוון שנהנה מן החיטים שזרע חברו, מותר. אומרת המשנה השנייה בדף קובב עמוד ב', המקבל שדה מחברו בחכירות כדי לזורע שעורים לא יזרען החיטים. אבל אם קיבלה כדי לזרוע בחיטים, יזרען השעורים, משום שהחיטים מכחישות את הקרקע יותר מן השעורים, ולכן מותר לזרוע שעורים בכל מקרה, אבל חיטים מותר לזרוע רק אם קיבל את הקרקע לשם כך. רבן שמעון בן גמליאל אוסר אף לזרוע שעורים כשקיבל את הקרקע כדי לזרוע בה חיטים. כמו כן, אם קיבל את השדה בחכירות כדי לזרוע בתבואה, לא יזרענה קטנית. ואם קיבלה כדי לזרוע בקטנית, יזרענה תבואה, מפני שהקטנית מכחישה את הקרקע יותר מן התבואה, ולכן מותר לזרוע תבואה בכל מקרה ואסור לזרוע קטנית, אלא אם כן קיבל את הקרקע לשם כך. רבן שמעון בן גמליאל אוסר אף לזרוע תבואה כשקיבל את הקרקע כדי לזרוע בה קטנית. וטעמו של רבן שמעון בן גמליאל התבאר בגמרא בשני הדינים. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קובע ועמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מבאר את הגמרא את טעמו של רבן שמעון בן גמליאל. אמר רב חסדא, מה איתה מדי רבן שמעון בן גמליאל דכתיב, נאמר על אחרית הימים בספר צפניה פרק ג' פסוק י' ג', שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. וכשקיבל את השדה כדי לזורע במין מסוים ורוצה לזורע במין אחר, הרי זה נראה כזב ותרמית שאינו עושה כפי שאמר ולכן אסור. בקשה הגמרא על דברי רב חסדא בטעמו של רבן שמעון בן גמליאל. מיתי ויקשו בני הישיבה. לעיל בדף ע"ח עמוד ב' שנינו בברייתא, מקבת פורים, הגבייה של פורים, דהיינו מעות שגובים גבי הצדקה מבני העיר כדי לחלקם לעניים לצורך סעודת פורים, יתנו הכולה לצורכי העניים בפורים בלבד, ולא יאחרו לאחר פורים לתנה לקופת הצדקה, וגם אין מדקדקים בדבר. אם עניים אלו צריכים את כל המעות או שאינם צריכים את כולם, ויתנו להם חלק מהמעות, והמעות שנשארו יינתנו לכיס הצדקה, אלא נותנים את כולם לעניים בפורים. ואין העני שקיבל את המעות לצורכי פורים רשאי לקח מהם כדי לשלם לסנדלר שיתקין רצועה לסנדלו, זאת כיוון שהמעות ניתנו לו לצורכי סעודה בלבד ואסור לו לשנות ממטרת הצדקה, אלא אם כן יתנה שיעשה כן במעמד אנשי העיר, שאז ודאי נתנו את הצדקה גם עבור העניין הזה. אלו הם דברי רבי יעקב שאמר כן משום רבי מאיר. ורבן שמעון בן גמליאל מייקל שאף אם לא יתנה במעמד אנשי העיר שישתמש עם הכסף לצורך התקנת רצועה לסנדלו, מותר לו לעשות כן, משום שאין אדם מקפיד בדבר שאינו חסר. הנה מוכח, לא כמו הביור של רב חסדא בדעת רבן שמעון בן גמליאל, שאדם מקפיד שהשני לא ירמהו, אף כשאין לו הפסד בכך. לכן מבארת הגמרא טעם אחר בדברי רבן שמעון בן גמליאל, ואמר אביי, טעם עד רבן שמעון בן גמליאל שאסר לזרוע מין אחר ממה שפסק עם חברו, וכפי מאמרו דמר, מאמרו של רבא בר נחמני, שגידל את אביי בביתו ביותו ילד כיוון שהיה יתום והיה גם רבו. ואמר מר, אי מן דניחא ליה דתי דבור, הרי הרוצה שתהא שדה ובורה ולא יצמחו הזרעים שזרע בה, לזרע שטה חיטי ושטה סערי, יזרע אותה שלא כפי הסדר, אלא שנה אחת יזרע בחיטים ובשנה הבאה שעורים, או שטה שתי ושטה ערב, יזרע אותה שנה אחת בסדר של שתי כגון ממזרח למערב, בשנה הבאה בסדר של ערב מצפון לדרום, כי השינוי בסדר הזריעה מזיק לקרקע. מן הטעם הזה, אסר רבן שמעון בן גמליאל לשנות ולזרוע מין אחר ממה שפסק עמו בעל השדה, כיוון שיש חשש שמא בשנה הקודמת זרע בבעליה דווקא אותו מין שפסק עמו, ואם יזרע במין אחר, נמצא מקלקלה. מבארת הגמרא ולא אמרן שהזורע מין אחר ממה שנזרע בשנה הקודמת, הרי הוא מקלקל את השדה, אלא דלא קרי וטני, שלא חרש לאחר הקצירה של המין הראשון, ושנה לחרוש בה שוב קודם זריעת המין השני. אבל עיקרי וטני, חרש ושנה קודם זריעת המין השני, לייטלן בה. אין לנו לאסור לזרוע מין אחר, כיוון שאין מקלקל את השדה בזה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם פסק עמו לזרוע תבואה, לא יזרענה קטנית. אם פסק עמו לזרוע קטנית, יזרענה תבואה. מתני לי שנה לו רב יהודה לרבין, בדברי המשנה, אם פסק עמו לזרוע תבואה יזרענה קטנית, הפוך מהכתוב לפנינו. אמר לי, שאל אותו רבין וענן תנן, הרי אנחנו שנינו במשנה שאם פסק עמו לזרוע תבואה לא יזרענה קטנית. אמר לי, השיב לו רב יהודה, לא קשיה, לא קשה הסתירה בין מה ששניתי אני במשנה לבין מה שכתוב לפנינו. מה ששניתי שמותר לשנות מתבואה לקטנית אולן, זה לנו בני בבל, שהקרקע בארצנו תובענית ומלאה ביצות עקב היותה עמוקה ומלאה מים, וממילא אין חשש שתיקחש עם מזרע בקטנית, ולכן יכול לשנות ולזרוע גם קטנית כשפסק עמו לזרוע בתבואה. והמה שכתוב במשנה שלפנינו שאסור לשנות מתבואה לקטנית, זה להוא, להם, לבני ארץ ישראל, שהקרקע בארצם יבשה, כיוון שהיא מקום של ערים. וממילא יש לחשוש שהקרקע ראויה רק לזריעת תבואה ולא לזריעת קטנית שתחישנה, ולכן אסור לחוכר לשנות ולזרוע קטנית כשפסק עמו בעל הקרקע לזרוע בה תבואה. אגב, המאמר הקודם של רב יהודה לרבין, מביאה הגמרא מאמר נוסף שאמר לו. אמר לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי, אני תחלי דבי קיטנה. שחליים אלו הגדילים בארוגות הפשטן בין גידוליה, אין בהם משום גזל. אם תולשם אדם אחר ממקומם, שכיוון שמזיקים לפשטן והנזק מרובה על דמיהם, אין בעלם מקפיד עם אחר עוקרם, שהרי הוא משביח את הפשטן. משמע שללא סיבה זו, אסור לעוקרם, ואף שיתנה יהושע כשהנחיל לישראל את הארץ שילקטו הסבים בכל מקום למאכל בהמתם, כמו שלמדנו במסכת בבא קמא, דף פ"א עמוד א', מכל מקום, בשחליים שמאכל אדם לא יתיר ללקט אלא באופן המבואר כאן, רק במאכל בהמה יתיר, וכן מבואר ממה שלא נקט בדבריו ירקות אלא הסבים. כך תוסעוד הדיבור המתחיל, אני תכלי. ממשיך רב יהודה ואומר, אבל אם הם עומדות על הגבולין שבין ארוגות הפשטן ולא בארוגה ממש, ואינם מפסידים את הפשטן, מקפיד בעליהם שלא יעקרום ויש בהם משום גזל, ואם עמדו שם השחליים זמן רב עד גמר גידולם וכבר הוקשו לזרע, השחליים, ונגמר גידולם ואין הכירתם מועילה לבעל הפשטן להשביח את פשטנו, באופן זה אפילו דווי קיטנה, נמי גם בשחליים הגדלים בתוך ארוגות הפשטן יש בהם משום גזל, מה היא טעמה? מהו הטעם? משום דמי דאפסיד אפסיד, מה שהפסיד בעל הפשטן בגדילתם, כבר הפסיד, ומעתה אין הכירתם מועילה לו, אלא רק מפסיד בכך את השחליים עצמם, ולכן זה אסור. ועוד מאמר נוסף מביאה הגמרא של רב יהודה, שאמר לרבין ברב נחמן. אמר לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי, אני דילי, יש אילנות הגדילים בשדות שלי, שפירותיהם אינם דילך, שלך, כיוון ששדי סמוכה לשדך, ושורשי אילנותי הסמוכים לשדך נוטים אליה ויונקים ממנה. ודילך יש אילנות הגדילים בשדך שפירותיהם אינם דילי, שלי, כיוון ששדך סמוכה לשדי, ושורשי אילנותיך הסמוכים לשדי נוטים אליה ויונקים ממנה. וההלכה בזה היא כפי שנהוג בני מצרה, כפי שנהגו בעלי שתי שדות הסמוכות בגבולותיהם זו לזו, שהאילן הנוטה, ששורשיו נוטים לכאן לאחת מן השדות, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה שדה, והאילן הנוטה לכאן, ששורשיו נוטים לשדה השנייה, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה שדה. והגמרא מביאה מחלוקת בעניין הזה. דאיתמר שנינו בעניין אילן העומד על המיצר, הגבול שבין שתי השדות, אמר רב, האילן הנוטה ששורשיו נוטים לכאן לאחת מן השדות, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה השדה. והאילן הנוטה ששורשיו נוטים לכאן לשדה השנייה, פירותיו שייכים לכאן לבעלי אותה השדה. שמואל אמר שבאופן זה שאילן עומד על הגבול אף ששורשיו נוטים לאחת מן השדות, חולקים בעלי שתי השדות ביניהם את פירות האילן. מקשה הגמרא על שיטת רב, מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, אילן העומד על המיצר על הגבול שבין שתי השדות יחלוקו בעלי שתי השדות בפירות האילן. תיופתא דרב, הרי זו קושיה חמורה על רב שלדבריו. הדין במקרה הזה שרואים להיכן נוטים השורשים והפירות שייכים רק לבעלי השדה שאליה נוטים. תרצת הגמרא תרגם השמואל עליבא דרב, בייר שמואל את הברייתא לשיטת רב, שמדברת באילן הממלא את כל המיצר, את כל הגבול שבין השדות כולו, ושורשיו נוטים לשתי השדות בשווה, ולכן אמרה הברייתא שיחלוקו בעלי השדה בפירות האילן. שואלת הגמרא יחי, מדובר באופן זה, מהי לממרא, מדוע צריך לומר זאת, הרי זה דבר מובן מאליו, שכשאילן נוטה לשתי השדות, פירותיו שייכים לבעלי שתי השדות. משיבה הגמרא לא צריכה, לא הייתה צריכה הברייתא לחדש את הדין הזה, אלא מפני שמדובר דתלי תונה לחד גיסא, שאף ששורשיו נוטים לשתי השדות, מכל מקום כל מסע פירותיו וענפיו נוטה לאחת מן השדות. מחדש את הברייתא שאף על פי כן חולקים בעלי השדה בפירות האילן בשווה. שבה הגמרא ושואלת והקטי, ועדיין צריך ביור מהי לממרא, מדוע הייתה צריכה הברייתא לומר זאת גם במקרה זה? הרי דבר פשוט הוא שיחלוקו אף אם מסע הפירות והענפים נוטה לשדה אחת. אז מבארת הגמרא את החידוש ואומרת, מהו דתיים היה אפשר לומר, דאמר ליכול בעל השדה שאליה נוטה מסע הפירות והענפים, פלוג אחי, תחלק כך את האילן, כלומר לאורך הגבול שבין שדותינו, ואז נמצא שכל הפירות שייכים לי. כמה שמלן, לכן השמיע לנו הברייתא, דאמר ליכול להשיב לו בעל השדה השנייה, מהי חזית דפלגת אחי, פלוג אחי. מה ראית שחילקת את האילן לאורך הגבול כך שהפירות יהיו שייכים רק לך? חלק את האילן לרוחבו כך שהפירות יהיו שייכים לשנינו והתחלקו בינינו. מביאה הגמרא מאמר נוסף שאמר רב יהודה לרבין ברב נחמן. אמר לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי, לא תיס בן ערד אסמיכת למטה, אל תקנה קרקע סמוכה לעיר כדי שתזרע בה שדך, כיוון שאנשים שבעיר רואים אותה תמיד ויש חשש שמה ייתנו בעין הרע. אמר רבי אבאו, אמר רב אונה, אמר רב, אמר רבי אבאו בשמו של רב אונה שאמר בשמו של רב, אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חברו, בסמוך לשדה חברו, בשעה שהתבואה שבה עומדת בכמותיה, שמה ייתן בעין הרע ויפסידנה. מקשה על כך הגמרא, איני, כיצד אפשר לומר כך, והשכחינו רבי אבא לתלמידי דרב, הרי כשפגש רבי אבא את תלמידי רב אמר להו, אמר להם, מה יאמר רב באני קראי, מה דרש רב הפסוקים הללו בספר דברים פרק כוח, פסוק ג' ופסוק ו', נאמר שם ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, ואמרו לה, ישיבו לו תלמידי רב לרבי אבא, אחי אמר רב כך דרש רב, מה שכתוב ברוך אתה בעיר, הכוונה היא לברכה שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת, כדי שיהיה ביתך סמוך למקום שהשם נמצא בו. ומוסיף המהר"ל, אין הכוונה כדי שלא יהיה צריך ללכת בדרך רחוקה לבית הכנסת, כי יש הרי שכר פסיעות. ומה שכתוב ברוך אתה בשדה, הכוונה שיהיו נכסיך עדיין ושדותיך קרובים לעיר, ולא תצטרך לתרוח תרחה מרובה להביא מהם פירות. מה שכתוב ברוך אתה בבואך, הכוונה היא שלא תצטער כשתמצא אשתך, שיהיה בספק שמה היא נידה בשעת ביאתך מן הדרך אל התאה תאורה. ומה שכתוב ברוך אתה בצאתך, הכוונת הברכה שיהיו צאצאים מאיך כמותך, בתורה, באושר ובכבוד. ואמר לו רבי אבא לתלמידי רב, רבי יוחנן לא אמר אחי, רבי יוחנן לא דרש את הפסוקים הללו כפי שדרש רב, אלא הוא דרש את הפסוקים הללו כך, מה שכתוב ברוך אתה בעיר, הכוונה שיהיה בית הכיסא סמוך לשולחנך, כלומר סמוך לביתך, ולא תצטרך להרחיק לבית הכיסא שבשדות כדי להיפנות, ועל ידי כך לא תבוא לידי מחלה. כי הרי שנינו במסכת ברכות דף כ"ה עמוד א', שעמוד של גדולים, החוזר מביא לידי מחלת הידרוקן, ולכן אסור לאדם להשעות את עצמו להתאפק. אבל בית הכנסת לא, שסבר רבי יוחנן שאין זו מעלה שהוא קרוב לביתו של אדם, ורבי יוחנן סבר כן לפי טעמי דאמר במסכת סוטה דף כ"ב עמוד א', שכר פסיעות יש לאדם המטריח עצמו ללכת לבית הכנסת שהוא רחוק ממנו. אם כן נמצא, שאין ברכה במה שבית הכנסת קרוב לביתו. ודבריו נאמרו שם על מעשה שהיה באלמנה שהייתה מתפללת בבית מדרשו של רבי יוחנן, ושאל אותה, לא יש לה בית הכנסת קרוב אליה ויכולה להתפלל בו, ואמרה לו, וכי אין לי שכר על פסיעותיי כשיש בית הכנסת בשכנותי ואני בא לבית מדרשך המרוחק יותר כדי להתפלל? וכן בכל מצווה יש שכר פסיעות לאדם המטריח לעצמו לקיימה יותר מכפי הצורך. למדנו מכך שראוי שיתרח אדם יותר במצווה לקבל אליה יותר שכר, ואף שצריך לקיים מצווה שלו על מנת לקבל שכר. מכל מקום, אם תורח בה יותר מכדי צורכו, מותר לבקש שכר על זה, כך אומר רבי יהוידע. וביור המשך הפסוקים לרבי יוחנן הם כך, מה שכתוב ברוך אתה בשדה, הכוונה שיהיו נכסיך משולשים, שיהיו שדותיך מחולקים לשלושה מיני זרעים. שליש מהם יהיו זרועים בתבואה, שליש בזיתים ושליש בגפנים, כדי שגם אם ילקה אחד מן המינים, או שני המינים, יישאר המין השלישי לפליטה. והטעם שהברכה היא דווקא בדברים הללו, כיוון שרק הם מחויבים במעשר מן התורה. מסביר המהר"ל, כשאדם מתברך בג' דברים אילו, הרי הוא מתברך בכל, כיוון שהתבואה מסביעה את האדם ומעמידה את גופו, היין משמח את נפשו, והזיתים מאירים לאדם על ידי ששמנם נותן אור. מה שכתוב ברוך אתה בבואך, הוא ברוך אתה בצאתך, ביור הברכה שתהיה יציאתך מן העולם, פטירתך כביאתך לעולם כהולדתך. מה ביאתך לעולם הייתה בלוחת, אף יציאתך מן העולם תהיה בלוחת, כלומר שלא תחטא כל ימי חייך. מבואר, שדעת רבי שעדיף שתהיה שדהו של אדם קרובה לעיר, כדי שלא יתרח בהבאת הפירות ממנה לעיר, ולא חוששים שמה יפסידו אנשי העיר. ולא כדברי רב יהודה לרבין שלא יקנה קרקע סמוכה לעיר משום דברי רב שאסור לאדם להסתכל על שדה חברו העומדת בכמותיה, שמה ייתן בעין הרע ויפסידנה. תרץ את הגמרא לא קשיא, דברי רב אינם סותרים אילו את אילו. מה שאמר ששדה הסמוכה לעיר היא ברכה, מאחר ואין בתורח בהכנסת הפירות לבית, מדובר באופן דמהדר לשורה וריתקה, כשהקיף את השדה בחומה ועליה גדר ובני אדם אינם יכולים להתבנן בתוכה ולתת בעין הרע. מה שלמד רב יהודה מתוך דברי רב שאין רצוי לקנות שדה בסמיכות לעיר, כי יש בזה עין הרע, מדובר דלא מעדר לשורה וריתקה. לא יקיף את השדה בחומה ועליה גדר, ומכיוון שכך יש לחשוש שמה ייתן באדם עין רעה. מביאה הגמרא דבר נוסף שאמר רב בעניין עין רעה. בברכת משה לישראל אם ישמרו את התורה והמצוות, נאמר בספר דברים פרק ז' פסוק ט"ו, והסיר השם ממך כל חולי. יש לפרש שהשם יסיר את הדבר שכל החלאים באים בעתיו. הדרשה הזו מדויקת בלשון הפסוק שנאמר בלשון יחיד כל חולי ולא בלשון רבים כל חלאים. משמע שהכוונה לדבר אחד שכל החלאים תלויים ובאים מחמתו. אמר רב, זו עין רעה שאדם נותן בחברו שהיא הגורמת לכל החלאים. בערת הגמרא רב אמר זאת לטעמי לפי שיטתו ודבריו במקום אחר. דרב סליק לוי קברי עלה ונכנס פעם לבית הקברות, עבד מי דעבד, עשה מה שעשה, דהיינו שאמר על הקברים איזה לחש שעל ידו הבין בכל קבר אם האדם הקבור בו מת בעיתו או מחמת עין הרע, ואמר שמתוך כל 100 אנשים הקבורים שם, 99 מהם מתו בעין רעה שנתן בהם אדם אחר. ואחד מהם בלבד מת בדרך ארץ, בדרך מיטת כל העולם, על ידי חלאים שונים. הערוך מפרש שרב עשה כאין שאלת חלום, ועל ידי כך נודע לו הדבר, בכל קבר על ידי מה מת אותו אדם. פירוש נוסף מביא הערוך שרב נטע אילנות על הקברים והשביעם שלא ישרשו ויפרחו, אלא אותם הנטועים על קברי המתים שמתו בזמנם ולא פרחו, אלא אחד למאה. תוספות מקשים בדיבור המתחיל 90, על פי הגמרא במסרת ברכות דף חף עמוד א', שאין עין רעה שולטת בזרעו של יוסף, אם כן מדוע שבט יוסף אינה מאריכים ימים יותר משאר השבטים? הם מתרצים ששבט יוסף מיתים בדרך הארץ הרבה יותר משאר השבטים. כשרוצה הקדוש ברוך הוא להמיתם, שולח להם חלאים אחרים. וכתב המהרש"א שבבית הקברות שנכנס רב לא היו קבורים מבני יוסף, כיוון שהם גלו למקומות אחרים, ולא לבבל כפי שגלו עשרת השבטים. ולפיכך אמר רב ש-99 מתו מחמת עין הרע. ויהיה הגמרא ביור אחר בביור של המילים כל חולי. ושמואל אמר הדבר שגורם לכל החלאים זה הרוח, נשיבת הרוח על האדם. המהר"ל בחידושי אגדות מבאר שהאמוראים נחלקו איזה מארבעת היסודות המרכיבים את העולם וברואיו, אש, רוח, מים ועפר, היעדרו ושינויו, הוא הגורם למחלות בבני האדם. ואילו רבי אלעזר, שאמר שזו מרה, סבר שהשינוי בגוף האדם הוא הגורם לחיו. אומרת הגמרא שמואל לטעמי, שמואל הולך לשיטתו שאמר בעניין הזה, דאמר שמואל הכל, כל החלאים הגורמים למותו של אדם באים ברוח. מחמת נשיבת הרוח עליו שיש אדם שרוח זו מזיקה לו ויש שמזיקה לו רוח אחרת. וכן, יש אדם שרוח מזיקה לו בשעה זו ויש שמזיקה לו בשעה אחרת. שואלת הגמרא ולשמואל כיצד ייתכן לומר שכל החלאים באים מחמת נשיבת הרוח על האדם? העיקר הרוגי מלכות, הרי ישנם אנשים שנהרגו על ידי חרב ולא מתו מחמת הרוח. תרצת הגמרא אנח נעמי, גם אילו שמתו על ידי חרב אילו זיקה, אם לא הייתה רוח נושבת על פיצעיהם, עבדלו סם, היו מכינים עבורם סם שבכוחו לחבר בשר שנחתך, ומניחים על גבי המכה וחיי, והיו ממשיכים לחיות, ונמצא שגם אותם שנהרגו בחרב מתו מחמת נשיבת הרוח. אפילו בבית עשוי משייש, שלמדנו לעיל בדף פג עמוד ב' שלא שולט בו הרוח, לא ימלט שתהיה בו מעט נשיבת רוח שהיא הגורמת את המיטה, כך אומר תלמיד רבינו פרץ. רבי חנינה אמר פירוש נוסף בביאור הפסוק כל חולי זו הצינה, רוח הכרה, הנושבת על האדם וגורמת לו לחלות. דאמר רבי חנינה הכל בידי שמיים, כל המייחושים והמחובים הבאים על האדם בגזרת שמיים ואינו יכול להישמר מהם, חוץ מצנים פחים, מלבד חולי הבא על ידי הקור שנופח על האדם, ומחמת פשיעתו הוא ניזוק ממנו, שנאמר בספר משלי פרק רב ב' פסוק ה', צינים פחים בדרך היקש שומר נפשו ירחק מהם. הקור הנופח באדם וגורם לו לחלות, נמצא רק בדרכו של היקש שאינו נשמר ממנו, אבל זה שמתרחק ונשמר, שומר את נפשו וניצול, הרי שהחולי הבא מחמת הקור תלוי בידו של האדם ויכול להישמר ממנו, וכוונת הפסוק, ויסיר השם ממך כל חולי, לומר שאפילו חולי זה שאינו בא בידי שמיים, יסיר אותו השם ממך. ואומנם מדברי רבי חנינה משמע שחולי הבא מחמת הקור אינו בידי שמיים, ואם כן כיצד נאמר על חולי זה ויסיר השם ממך? אלא כותבים התוספות במסכת כתובות דף למד עמוד א', דיבור המתחיל בכל, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יחמם את עולמו, ייתן לאדם מלבושים וכך לא יצטרך להיזהר מהצינה. עוד כותבים התוספות במסכת בבא בתרא דף קוף ממד עמוד ב', דיבור המתחיל חוץ, שפירושו שהקדוש ברוך הוא ייתן לך דעת להישמר מהצינה וללבוש כראוי. ומסביר התורת חיים שלא אמר רבי חנינה אלא שביאת חולי הצינה אינו בידי שמיים, ולכן יכול אדם להישמר ממנו שלא לחלות, כגון שיתלבש כראוי וישב תמיד בבית חם. אבל הסרת חולי הצינה ודאי בידי שמיים, ובזו הברכה אמורה כאן שאפילו אם אדם לא ישמור את עצמו ויחלה חלילה, יסיר ממנו השם גם את החולי הזה. פירוש נוסף בכוונת הפסוק, רבי יוסי בר חנינה אמר זוהי צועה, ריבוי הצועה שבאף ושבאוזניים, דאמר מר צועת החותם וצועת האוזן רובן קשה, שהם מרובים אז הם מזיקים לגוף, ומיעוטן יפה לגוף לרפואתו, וטוב שיהיה מעט משלא יהיה כלום. כשהבטיח הכתוב ויסיר השם ממך כל חולי, גם מחלה זו בכלל הברכה. ופירוש נוסף בפירוש הפסוק, הבלזר אמר כל חולי זו מרה, כשהמרירות שבכיס המרה גוברת היא מתפשטת בגידים ובעצמות, ומזיקה לגוף. ורשי במסכת סוטה דפי עמוד א' מבאר שמרירות זו מקורה בכבד, ומתרבה בגופו של אדם לפי שינוי התקופות והזמנים ולפי מאכלוביה גורמת למחלות ולנגעים והמחובים. גם את המחלה הזו יסיר השם ממך. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא על הפסוק בספר שמות פרק ט"ו פסוק כ"ו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, מחלה שנאמר בפסוק הזה, זו מרה. והברייתא מדייקת זאת מזה שלא נאמר בפסוק כל החולי אלא כל המחלה, שהיא לשון מפעיל, משמע שזה דבר המחלה את הגוף בכמה מחלות. למה נקרא שמה מחלה? משום שהיא אמרה, כשהיא מתפשטת היא מחלה מזיקה לכל גופו של האדם. דבר אחר הטעם שנקרא שמה מחלה, משום ש83 חלאים, כמניין המילה מחלה, תלויים במרה, ואת כולן כל המחלות הללו, אכילת פת שחרית במלח, ושתיית קיטון של מים באותה שעה, מבטלתן כפי שדורשת הברייתא לקמן, מן הפסוקים. ובדברי רש"י משמע ששתיית יין עדיפה משתיית מים, ולא אמרו כאן קיטון של מים, אלא למי שאין לו יין. כותב המהרש"א, שלולי דבריו היה נראה לומר שישתה מים דווקא ולא יין, שכך היא דרכה של תורה. כי המזון נצרך כדי ליישב את שכל האדם, והמתענק ביין ובשאר אכילות חוץ מלחם מבלבל את שכלו ואי אפשר לו לעסוק בתורה. פרי מגדים באורח חיים סימן קופנון ה' כותב בדברי רש"י שעדיף לשתות בשחרית שער משקה ורק שאין לו ישתה מים. ובאהבת איתן על העין יעקב הוא כותב שרש"י כתב זאת על פי הגמרא במסכת עירובין דף סמכי עמוד א' שפרשה וברך את לחמך ואת מימך, מימך היינו יין שנקנה בכסף מעשר כלחם. ולכן פירש שמים לאו דווקא אלא הכוונה ליין. אגב דברי הברייתא לאל בניין פת שחרית מביאה הגמרא ברייתא נוספת המונה את המעלות שאמרו באכילת פת שחרית. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא י"ג דברים, 13 דברים נאמרו במעלת האוכל פת שחרית. א', מצלת את האדם שלא ינזק מן החמה, ב', ומצילה אותו שלא ינזק מן הצינה, כאשר אדם סווה אין חום החמה שבקיץ או הצינה שבחורף מזיקים לגופו, כמו שתבהר הגמרא בהמשך. ג', כן מצילתו, שלא ינזק מן הזיקין הרוחות המנשבות על האדם וגורמות לו לחלות כפי שאמר שמואל אל. ד', הוא מן המזיקין השידים הרוצים להזיקו. ה', הוא מחכימת פתי, מחכימת את האדם. הפתי שכאשר אינו מתענה ומצטער דעתו מיושבת עליו ומחכים. ו', וזוכה בדין אם יש לו דין מחברו מאחר והוא אוכל דעתו מיושבת ושוטח את טענותיו כראוי. וכך זוכה בדין, כלומר, אם לא יאכל וליבו לא יהיה מיושב לטעון כראוי, אז אפילו אם יהיה זכאי יפסיד בדינו. אבל אם יאכל ויהיה מיושב, אפילו אם גם בעל דינו יאכל ויהיה מיושב בטענותיו, מכל מקום לאמת יש רגליים והוא יזכה בדין. כך מבאר, היה עבץ. זין וזוכה ללמוד תורה, חטא וללמד כראוי מחמת יישוב הדעת, תת, ודבריו נשמעים לבריות כיוון שיש לו לב להתאימם בפניהם, יוד, ומתוך שלומד ביישוב הדעת, דלמודו מתקיים בידו, יוד א', ואין בשרו מעלה הבל זהה וזוהמה, יוד ב', ואם בעל הרהורי תאווה הוא מכיוון שאכל פת בבוקר וליבו טוב עליו הוא נזקק לאשתו, מכיוון שכך בצעיתו לשוק אינו מתאווה לאישה אחרת, יוד ג', והורגת קינה תולעת שנמצאת במאי האדם, בבני מאיים, ויש אומרים מעלה נוספת בפת שחרית שאף מוציא את הקינה שישנה באדם בשעה שאינו אוכל, שאז אין ליבו טוב עליו, הוא נוטה לכעוס ומכניס את האהבה לליבו. מבררת הגמרא את מקורן של אמרות שנאמרו בעניין אכילת פת בשחרית. אמר לי רבא לרבא בר מרי, מנה אמילתא דאמרי אינשי, מה המקור למה שרגילים אנשים לומר? שיטין ראיתי ראות, ולא מתו לגברא דמצפרא קרח, 60 אנשים רצו ולא השיגו את האדם שרץ לאחר שאכל פת בשחרית. רש"י במסכת בבא קמא דף צדי ב עמוד ב דיבור המתחיל שיטין כותב, שהמניין 60 האמור הוא לאו דווקא, אלא כך דרך הגמרא בהרבה מקומות לנקוט סכום 60. אילו תוספות בדיבור המתחיל שיטין מוסיפים בשם הרב רב משולם, שהגמרא נקטה 60 כנגד ימי החורף וימי הקיץ, שכל תקופה מהם היא 60 יום, שהרי 6 שיטים בשנה, זרע וקציר קור וחום קיץ וחורף, וכל אחת מהם חודשיים שהם 60 יום, ופת שחרית מצלת מן החמה בימי החמה, ומן הצינה בימי החורף. וכן שואלת הגמרא, מהו המקור למה שאמרו רבנן בעניין הזה, שהוא משבעת הדברים שציווה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו האמורים במסכת פסחים דף קוף זין עמוד ב', אשכם ואכול פת בשחרית, בקיץ תעשה כך מפני החמה כדי שלא תנזק מחום החמה, ובחורף תעשה כך מפני הצינה כדי שלא תנזק מצינת החורף. אמר לי, הישיב רבא בר מרי לרבא, המקור לכך הוא מדכתיב בספר ישעיה פרק ממתת פסוק יוד, בגאולה העתידה שכל העולים מהגולה לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יקם שרב ושמש. שכן יש לפרש את הפסוק כך, לא יקם שרב ושמש, כיוון דלא יירבו ולא יצמאו. כלומר, מאחר שיוכלו בתחילת היום ולא יירבו ולא יצמאו, ממילא לא יקם השרב והשמש. התורת חיים מבאר שההוכחה היא מזה שלא נאמר בפסוק ולא יהיה שרב ושמש, אלא נאמר ולא יקם. משמע שיהיה שרב ושמש, אלא שהם לא יוקו. על כורחה משום שלא ירבו ולא יצמאו, לכן לא ישלוט בהם שרב ושמש. ולכאורה מהפסוק לבל יקם שרב ושמש משמע, רק שפת שחרית מצילה מן החמה, אם כן מיכן הראיה שהיא מצילה גם מצינת החורף. והעיר המערשה שבטבע הבריאה בזמן שהשמש עולה בבוקר בעונת החורף, אז הקור חזק ביותר. נמצא שהשמש גם גורמת לצינת החורף, האוכל פת שחרית ניצל מן הצינה הזו. אמר לי רבה, לרבה ברמרי, את אמרת לי מהתם, אתה אומר לי שלמידים זאת מהפסוק ההוא, והיה נאמין עלך מאחה. אני אומר לך שלמידים זאת מכאן, כלומר אני אביא לך מקור מהפסוק האמור בתורה ולא מן האמור בנביאים. נאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק חפי, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימך, ואסירות עם מחלה מקרבך. וכך נדרוש את הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, עבודה זו היא קריאת שמה ותפילה של שחרית. וברך את לחמך ואת מימך, ברכה זו נאמרה על פת במלח וכיתון של מים שאתה אוכל ושותה באותה שעה. מכאן ואילך לאחר שתעשה כן, מובטח לך ואסירות היא מחלה מקרבך. שכן משמע, שלאחר זמן קריאת שמה ותפילה של שחרית שהוא בהשכמה, אז הברכה מצויה בסעודת הלחם, שכן על כוחך מדובר בקריאת שמה ותפילה של שחרית, כי אם מדובר בשל ערבית, מדוע נזכרה סעודת הלחם שהיא בבוקר, ואילו סעודת הערב שהיא בבשר? כפי שלמדה הגמרה במסכת יום הדף ה' עמוד ב' מהפסוק, בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, שכך הם זמני האכילה ראויים, כך מסביר הפני יהושע. התורת חיים מבאר שרבה הוכיח שכך כוונת הפסוק, מזה שרק בסוף נאמר ואסירות עם מחלה מקרבך. לכאורה היה ראוי לכתוב זאת תחילה, שכן אין לאדם כל הנאה ממאכל וממשתה, אם הוא חולה ואינו יכול לאכול, אלא בוודאי כוונת הכתוב שעל ידי אכילת פת שחרית, יסורו כל המחלות מהאדם. ממשיכה הגמרא להביא מאמרים מדברי רב יהודה. בעמוד הקודם הביאה הגמרא כמה מאמרים בשם רב יהודה, כאשר המאמר האחרון היה בהקשר עם דברי רב בעניין עין רע. אגב כך הביאה הגמרא מאמר נוסף של רב בעניין הפסוק והסיר השם ממך כל חולי, ולאחר שהביאה את דברי רב בביאור הפסוק, ממשיכה הגמרא ומביאה ביאורי המוראים נוספים בפסוק. כאשר היא מסיימת שאת כל המחלות הללו פת וכיתון מים של שחרית מבטלים, מביאה הברייתא בעניין פת שחרית. כאשר סיימה הגמרא את כל זאת, חוזרת הגמרא שוב למאמריו של רב יהודה. אומרת הגמרא, אמר לי רב יהודה לרב עדה, משוחה מודד הקרקעות. הוא היה מודד קרקעות תמורת שכר עבור קונים או מוכרים שביקשו לקנות או למכור קרקע על פי מידה, או עבור אחים או שותפים שרצו לחלוק קרקע ביניהם. כך מפרש רשי, ובמסכת עירובין דף נ"ו עמוד ב' מוסיף רשי, שרבדה היה גם מציין את תחומי העיירות. אומר לו רב יהודה לרבדה, משוחה, לא תזלזל במשיכתה, אל תזלזל מלדייק במדידותיך, כיוון דכל פורטה ופורטה, חזי לקורקמה רישקה, כל שטח אדמה מועט ראוי לזריעת קרקום של גינה שהוא המשובח שבקרקומים. אם אינך מדייק לתת לכל אחד כפי חלקו, נמצאת הגורם לו נזק גדול. הוראה נוספת של רב יהודה בניין מדידת הקרקע, אמר לרב יהודה לרב אדם משוחה, ארבע אמות דעני גרה, אותם ארבע אמות שבעלי השדות מתרחקים מעמת המים המוליכה מים לשדותיהם, ואינם זורעים בהם. בני השדות שעל יד הנער היו חופרים תעלה לאורך כל הבקעה כדי להוביל במים מהנהר להשקות את שדותיהם, ומשפת התעלה היו מרחיקים ארבע אמות לכל צד שלא זרו בהם כדי שלא תתקלקל השפה. לשם כך שחרו מודד למדוד את אותן ארבע אמות ולציינם שלא יחרשו בהם. כך מפרש רשי, והמאירי אומר שלא זרו בהם משום שיקצום להילוך כל בני הביקה. אומר תוספות דיבור המתחיל בתרי, שלא יניחו ארבע אמות אלא באמה גדולה ביאור ששימשה כמה אנשים, אבל אדם יחידי די לו להרחיק משפת האמה שתי אמות בלבד. ולכן אמרו במסכת בבא בתרא דף צדיתת עמוד ב', שהמוכר לחברו אמת המים אינו צריך לשייר סביבה אלא שתי אמות בלבד. עוד כותבים התוספות שאף מה שאמרו כאן ששאירו ארבע אמות, הכוונה לשתי אמות שברוחב האמה ושתי אמות שעל שפתה. והתוספות ראש מבאר שאמת המים הייתה עוברת על פני כל הבקעה, וכל אחד משך ממנה תעלה קטנה לתוך שדהו. התעלה הזו די לה באמה מכאן ואמה מכאן. אם כן, אומר לו רב יהודה לרבד המשוחה, אותם ארבע אמות זלזל בהו, אתה יכול לזלזל במדידתם, ואינך צריך למדוד אותם בעין יפה. אבל עד הנהרה, אותם ארבע אמות שמתרחקים משפת הנהר ומניחים אותם מלזרוע, לא תמשכנו כלל, אל תמדדנו כלל, אלא תניח שם קרקע במידה מספקת לפי עומד דעתך, שיהיה ניכר לעיניים שנשארה במידה שלמה ורחבה כפי הנצרך. ומבאר את הגמרא את דברי רב יהודה. רב יהודה לטעמי דאמר רב יהודה, ארבע אמות הנגרה לבני הנגרה. ארבע אמות שעל שפת אמת המים שייכים לבעלי השדות שבסביבתה, לפיכך, אם יטעה ויחסיר במדידתם, הוא לא מזיק אלא ליחידים, ובוודאי ימחלו לו. אבל הדנערה, וכולי אלמה, ארבע אמות של שפת הנער שייכים לכל העולם, ואם יחסר במדידה, נמצא שהוא מזיק לרבים, אז מי ימחל לו? לכן לא ימדוד כלל, אלא יניח בעין יפה. ועוד הוראה נוספת בעניין השרת קרקע פנויה על שפת הנער. מכריז רבי עמי, מלא כתפי נגדי בתרי עברי נער הקוצו, המוצא עצי יער או אילנות נטועים על שפת הנער משני עבריו, יש לו לקוצצם עד שיעור כמלוא כתפי מושכי חבל הספינה. לפי שהם מותחים את החבלים בשפת הנער, לפעמים מהצד הזה ולפעמים מהצד הזה כדי להעמיד את הספינה, אם יהיו שם אילנות, יפגעו בהם וינזקו. ואומנם החיוב הזה מוטל על בעל האילנות, אלא שרשאי הדיין לצוות לקוץ אפילו שלא מדעתו, מלבד אם הוא תלמיד חכם שראוי להיזהר שלא לקוץ אלא מדעתו, כך אומר המאירי. ומכיוון שהיו מתאים את עצמם באלכסון אותם מושכי חבלים של הספינות לכיוון היבשה, כדי שהספינה לא תמשוך אותם לתוך המים, יש למדוד את שיעור שכתפיהם נוטים. כותב המאירי שזה כשיעור של שתי אמות. הביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. רב נחמן בראשה היה קץ שיצה רמטה. קצץ אילנות שהיו נטועים על שפת הנער בשטח של 16 אמות. הטו עלי באו עליו בני העיר משרוניה, שהיער היה ברשותם, ודפנו, הלקו אותו על מה שהוא עשה. הוא סבר, רב נתן בראשה היה שעשה כך סבר, ששיעור קציצת האילנות זה ברוחב 16 אמה, כדרך רשות הרבים. קו מבואר במשנה במסכת בבא בתרא דף צדיק עמוד ב'. אבל ולא היא, הסברה הזו אינה נכונה, כיוון שאתם שם בדרך רשות הרבים, בהינה כולי עיר, צריך רוחב במידה רבה כל כך כדי שיהיה מקום למעבר הרבים. אבל אחר כאן בקציצת האילנות של שפת הנהר, הטעם הוא משום המתוחי אשלינו, כדי שיוכלו מושכי חבל הספינה למתוח את החבל ביבשה לקושרו, לפיכך כמלוא כתפי נגדי סגי. די בשיעור שהוא כמלוא כתפי המושכים, שהוא קטן משיעור רשות הרבים. מביאה הגמרא מעשה ודיון נוסף בעניין הזה. רבא בר אבונה, אבלי, אהו אבא אגודה דנהרה, היה לו יער על שפת הנהר. אמרו לעיני קוצמר שכבודו יקצוץ את האילנות. אמר לו רבא בר אבונה, קוצו אילי ותתאי, תחילה יקצצו בעלי היערות שלידי, שגם אילנותיהם נטועים על שפת הנהר, למעלה ממני או למטה ממני, ועד ארני קוצנה, ואחר כך יקצוץ גם אני. שואלת הגמרא, איך יביד אחי, כיצד עשה רבא בר אבונה כך ולא קצץ את שלו תחילה? והכתיב הרי נאמר בפסוק בספר צפניה, פרק ב' פסוק א', התקוששו וקושו, ואמר יש לקיש בפירוש הפסוק, קשוט עצמך, שווה ותקן את מעשיך, שיהיו כדעת קונך, ואחר כך קשוט אחרים, תשווה ותתקן את מעשיהם של האחרים, ואם כן מדוע דחה רבא מלתקן את המכשול שמציבים אילנותיו שלו, כל עוד אחרים אינם מתקנים את שלהם, מתרץ לגמרא, אתם שם, איכן שהיה נטוע עייר של רבא, אבא דבי פרזה קרופי לאהבה, מעליו ומתחתיו היה נטוע היער של בית פרזק שר ומשנה למלך פרס. היה ידוע שאינם מסכימים לקצוץ אותו. לפיכך אמר רבה, אי קייצו קייצינה, אם יקצצו בית פרזק את יערותיהם, אקצוץ אפני את יערי. ולא קייצו, אבל אם הם אינם מסכימים לקצוץ את שלהם, אמה יקוץ, מדוע אקצוץ את שלי? הרי אין בכך שום תועלת. דימם תחלו השלהיו, כי אם הם יכולים למתוח את חבלי הספינה בצד הנהר שבו נטועים האילנות, הרי מסתגלו. יוכלו לעבור שם, והיא לא. אם אינם יכולים למתוח את החבלים לכל אורך הנער שבצד היערות, הרי לא מסתגלו. הרי כשהם הולכים מול היער של בית פרזק, אין להם מעבר בצידו הזה של הנער, ובעל כוחם יעברו לצידו השני. כשיגיעו מול היער שלי, הרי לא יתרחו לעבור את הנער ולשוב לכאן. כיוון שלאחר שיעברו מול היער שלי, יבואו שוב כנגד היער של בית פרזק, ויצטרכו לשוב ולעבור לצד השני. נמצא שהיער שלי אינו מעכב בעד מושכי חבל הספינה, ולכן איני חייב לקוצצו. מספר את הגמרא מה עלה בסופו של היער של רבא בר אבונה. רבא בר נחמן אבי כאזיל בארבע הפליג בספינה באותו נער שעל שפתו היה נטוע היער של רבא בר אבונה. חזהו אבא דקאי אגודה דנערה, ראה יער נטוע על שפת הנער. אמר להודמן, בירר רבא בר נחמן אצל האנשים שסביבו למי שייך היער הזה. אמרו להישיבו לו דרבא בר אבונה הוא. זה שייך לרבא בר אבונה, אמר, הגיב על כך רבא בר נחמן את הפסוק האמור על בני ישראל כשנשאו נשים נוכריות בתחילת תקופת בית המקדש השני, ספר עזרא פרק ט' פסוק ב', ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה בראשונה. כלומר, האנשים החשובים ביותר בעם חטו תחילה, וגם כאן, רבא בר אבונה שהוא מגדולי חכמי ישראל אינו מקיים את תקנת חכמים שהורו לקצוץ את האילנות הנטועים על שפת הנהר. רבא בר נחמן לא ידע שהסיבה שרבא בר אבונה לא קוצץ את היער שברשותו זה בגלל היערות של הנוכרי הנטועים למעלה ולמטה ממנו, ואותו נוכרי לא מסכים לקצוץ את שלו, ולפיכך הקפיד עליו. מיד אמר לו, ציווה רבא בר נחמן לאותם אנשים, קוצו קוצו, קצצו את אילנות היער. יש גרשה שאומרת, קוצו קצו, ולפי זה הפירוש רבא ברב נחמן ציווה עליהם לקצוץ, ולכך אומרת הגמרא במילה השנייה שאכן קצצו אותם. לאחר שקצצו עתה הגיע רבא ברבונה ואשכח עד הקיץ, מצא שנקצץ היער, אמר, מן קיצה תקוץ ענפי, מי שקצץ את היער יקצצו ענפיו, כלומר, לא עלינו ימותו בניו. שואל הבן יהוידע, אם התחייב רבא ברב נחמן ממון, מהודוע הוא קילל אותו בנפשות, ולכן הוא מסביר שכוונת רבא ברבונה הייתה בעצם על ענפי אילנות, שיזדמן אדם רב ומזיק שיקצוץ את האילנות שלו. אלא שעשית רעך שדרכה להיחז ולקטרק בדיבור הצדיק, פרשה את דבריו על ילדיו. אמרי אמרו, אכן כולה שני, כל שנותיו של רבא ברבונה, לא יקיים לזרה, לא יתקיים זרע לרבא ברב נחמן שמתו בחייו, כל הבנים שנולדו לו באותן השנים. והגמרא הוראה אחרת של רב יהודה בעניין החיוב להשתתף בצורכי הציבור. אמר רב יהודה, הכל להיג לגפה, כשבאים לגדור את חומת העיר ולהציב בשערים כדי למנוע מהאויב להיכנס לתוכה, גובים את ההוצאות מכל אנשי העיר. אגלי פירושו שערים ודלתות. רבינו חנן מפרש גפה מלשון אגפת דלתות, כלומר שכר השוער שמגיף את הדלתות של העיר בכל לילה. אומר רב יהודה, ואפילו מיתמים, מיתומים קטנים גובים, כי זכות היא להם שיש להם שמירה. אבל רבנן, מתלמידי חכמים, לא גובים. מה הייתה, מה הטעם שאין גובים מתלמידי חכמים את ההוצאות הללו? משום שרבנן לא צריך אין את עירותה. תלמידי חכמים אינם צריכים שמירה נוספת מפני האויב, כי התורה שהם הוגים בה שומרת עליהם שלא יעונה להם כל רע. אומר רש"י, כפי שנאמר על לומדי התורה, בספר משלי פרק ו' פסוק כ"ב, בשוכבך תשמור עליך. ובמסכת בבא בתרא בדף ז' עמוד ב', למדה זאת הגמרא מהפסוק בתהילים ק"ל ט', הספרם את מעשי הצדיקים מחול ירבאון. מה חול שמועט מגן על הים? מעשיהם של הצדיקים שמרובים כל שכן שמגינים עליהם. נחלקו הראשונים מנחשב תלמיד חכם לעניין הזה. הרי מיגש כותב בשם רבו עריף, שלא נאמרו הדברים הללו בתלמיד חכם שתורתו אומנותו, אבל המתעסק בענייני העולם אינו בכלל תלמיד חכם וחייב. ומבאר הרמב"ן במסכת בבא בתרא, דהיינו מי שעסקו קבע ואין תורתו קבע, אבל אם תורתו קבע ועסקו ארעי, פטור. לכן כותב הראש, אפילו עוסק מעט במסע ומתן או אומנות כדי להתפרנס, אם אין כוונתו כדי להתעשר, ובכל שעה פנויה הוא חוזר ללימודו, נקרא תורתו אומנותו, וכך נפסק בשולחן ערוך יורד דעה סימן ריש מ"ג סעיף ב'. אבל לפי דעת המאירי, שאין הדברים אמורים אלא בתלמיד חכם שאינו מתעסק בצורכי העולם כלל ותורתו אומנותו לגמרי. אבל אם מצרף את ענייני העולם עם לימודו, אינו בכלל תלמיד חכם. אומרת הגמרא, ואילו לקריה דפתיה, כשקוראים מעיין וחופרים בור, כדי שיהיה לבני העיר מים לשתות, גובים את ההוצאות מכל בני העיר ואפילו מרבנן, כיוון שגם הם זקוקים למי השתייה. ולא אמרן שתלמידי חכמים צריכים להשתתף בחפירת הבורות, אלא דלא נפקי באוכלוזה, כאשר בני העיר אינם יוצאים בהמונם לחפור בעצמם. אוכלוזה הכוונה כמו אוכלוסיה. אלא הם גובים המון וסוחרים פועלים, רק במקרה זה אמרו שגם תלמידי חכמים צריכים להשתתף בהוצאות הללו. אבל לאוכלוזה, אם בני העיר יוצאים וחופרים בעצמם, לא, אין התלמידי חכמים צריכים לצאת איתם. משום, לרבנן לאו בני מייפק באוכלוזה נינו, אין דרכם של תלמידי חכמים מזלזל בכבודם, וגניו להם לעשות מלאכת קרקע לפני המונם. דין נוסף שאמר רב יהודה בעניין החיוב לסייע בתיקון הנזקים שברשות הרבים. אמר רב יהודה לחריה דנהרה נהר, שהעלה סרטון באמצעו שהתגלגלו בו אבנים ומעקבות את מרוצת המים וצריכים לחפור בו ולתקנו כדי שישובו המים לאיתנם. תתאי מסאי אליי. אם התקלה היא במעלה הנהר והאנשים שגרים שם מתקנים אותה, צריכים האנשים שגרים במורד הנהר לסייע להם, כיוון שתקלה במעלה הנהר מעכבת את המים מלרדת, ונמצא שהתיקון הזה מועיל גם להם. אבל אליי לא מסייע תתאי. אם התקלה הרה במורד הנהר, האנשים שגרים שם מתקנים אותה, והן העליונים צריכים לסייע להם, כיוון שתיקון זה אינו מועיל להם כלל, אלא עד הרבה הוא מזיק להם. לפי שכל זמן שהמים יורדים למטה, הנהר מתמעט למעלה וזדותיהם מתייבשות. וחילופה במאיה דמיטרה. במאה הגשמים היורדים בעיר ומקלקלים את הדרכים ברפש וטיט, ובונים חריץ במורד העיר כדי שהמים ירדו אל מחוץ לעיר, הדין הוא להפך. שאם מתקלקל החריץ במעלה העיר ואנשים שגרים למעלה מתקנים אותו, אין האנשים שגרים למטה צריכים לסייע להם, לפי שנוח להם שיתקבו המים למעלה ולא ירדו עליהם. אבל אם מתקלקל החריץ במורד של העיר ואנשים שגרים למטה מתקנים אותו, צריכים העליונים לסייע להם, כיוון שגם הם נהנים מן התיקון. שכל זמן שלא יצאו המים שלמטה חוץ לעיר, יתעכבו המים אצלם למעלה. והיה הגמרא סיוע מברייתא על הדין הזה. תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא שמופיעה בתוספתא, חמש גנות שזרועות זו מתחת לזו המסתפקות מים להשקייתן ממעיין אחד העובר בסמוך עליהן, ונתקלקל המעיין, כולם מתקנות עם העליונה. אם הקלקול נעשה בסמוך לגינה העליונה, צריכים כל בעלי הגינות להשתתף עמו בתיקון. כיוון שקלקול הנעשה במקום כזה מעכב גם אותם מלהשקות את שדותיהם. אבל אם נעשה הקלקול בהמשך מרוצת המעיין ליד אחת הגינות התחתונות, אין בעל הגינה העליונה צריך להשתתף עם בעלי הגינות התחתונות בתיקון. לפי שאינו נהנה מכך כלל, נמצא איתה אומר, התחתונה מתקנת עם כולן, בעל הגינה התחתונה ביותר צריך לתקן עם כל אחד מבעלי הגינות העליונות, אם מתקלקל המעיין לידו, והתחתונה גם מתקנת לעצמה. היינו, אם מתקלקל המעיין לידה, הוא מתקנו לבדו, אבל העליונים אינם צריכים לסייעו. וכן הדין להפך, חמש חצרות זו מעל זו שהיו מקלחות מים סרוכים או מי גשמים לביב אחד, לתוך הריץ המיועד להוביל את המים הללו אל מחוץ לחצר ונתקלקל הביב, אז כולן מתקנות עם התחתונה, אם מתקלקל הביב סמוך לחצר התחתונה, צריכים שאר בעלי החצרות לסייע ולתקנו. כי אם לא יזובו המים משם, הם יתעכבו מול החצרות העליונות ויזיקו להם. לפיכך, גם הם נהנים וחייבים להשתתף בתיקון. אבל אם הביב יתקלקל בסמוך לאחת מהחצרות העליונות, אין בעל החצר שתחתיו חייב לסייעו ולתקן, שכן עד הרבה, הוא נהנה יותר בכך שהמים אינם מתעכבים אצלו כלל. נמצא איתה אומר שהעליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה. בעל החצר העליונה חייב לסייע לכל אחד מבעלי השדות אם יתקלקל הביב לידו, אבל אם יתקלקל הביב ליד החצר העליונה, אין שאר בעלי החצרות חייבים לסייעו לתקן, כיוון שאין הקלקול נוגע עליהם, אלא דעד הרבה, מכבידו על זרימת המים שלא יגיעו עליהם. מביאה הגמרת דין בעניין תפיסת קרקע שרבים משתמשים בה. אמר שמואל איימן דאחזיק ברקת הדנהרה, מי שתפס קרקע על שפת הנהר במקום שהספינות עוגנות והחזיק בה על מנת לבנות עליה בניין או לחרוש ולזרוע בה. רשי מסביר שבשנות שלטון הפרסים היה נהוג שהקרקעות מופקרות לכל אדם, וכל הקודם והחזיק בהם זכה, אלא שהיה צריך לעלות למלך מס. לכן נקט שמואל דאחזיק שפירושו תפיסה, ולא אמר דזוון שפירושו קנייה, כיוון שמדובר שהמחזיק לא קנה את הקרקע אלא תפס בה. אומר המאירי של הדעה הזו מה שנאמר במסכת בבא בתרא דף י"ב עמוד א', מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו, אין זה אלא לכתחילה, אבל לא לעכב עליו מן הדין. אבל המאירי עצמו מפרש בדרך אחרת וכותב שמדובר באדם שקנה שדה סמוך לנהר, שמאחר ודרך בני אדם להניח שהמקום פנוי לפירוק וטעינת הספינות, אין השטח של שפת הנהר בכלל המחר. אם בא הקונה והחזיק גם בשטח ההוא, חצופו, אלא שאין מסלקים אותו כיוון שאינו מקלקל את הדרך. אבל מעכבים אותו מן הדין מלקלקלו, שכן מיצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. אם כן אומר שמואל, מי שתפס קרקע על שפת הנהר במקום שהספינות עוגנות והחזיק בה על מנת לבנות עליה בניין או לחרוש ולזרוע בה, חציף האווי, אדם כזה חצופו, לפי שהוא מקלקל מקום שמיועד לשימוש הרבים שדרכם לפרוק שם מסעות מן הספינות, וכן להטעין אותם בסחורות אחרות, ואף על פי כן, סלוק אינו מסלקין עלי מן הדין, אין מסלקים אותו מהקרקע ההיא, כיוון שהיא אינה שייכת לשום אדם. והעיד נדק הכתבי פרסאי, אבל עכשיו שהחלו הפרסים לכתוב בשטרות של המחירה של השדות שסביבות הנהר, את הנוסח הבא, קני לך עד מלא צוואר איסוסה ימיה, הקרקע קנויה לך עד תוך הנהר בשיעור שיתמלא צוואר הסוס במים, ונמצא שהקרקע של שפת הנהר, שבה זה והחזיק בה שייכת לבעל השדה הסמוכה שהחזיק בה זה מכבר, סלוק אינם ממסלקין עלי, גם מסלקים את המחזיק מן הקרקע מאחר הוא תפס קרקע השייכת לאדם אחר. ואף על פי שהראשון גדר את שדהו הרחק משפת הנהר, הוא לא עשה זאת אלא כדי שלא יקלקל לדרך הרבים, אבל לא יפקיר את המקום. כך מפרש רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל והעידנה, כותבים שמדובר במחזיק בקרקע שלא יחזיק בשום אדם, והסיבה שמסלקים אותו היא, כיוון שלאחר שהפרסים התחילו לכתוב את הנוסח הזה, אנחנו חוששים שלא יבוא להחזיק התוך הנהר וכפי שכתבו לו, ויעכב את יציאת וכניסת הספינות בנמל. משום כך כונסים אותו שיסתלק מכל השטח, אפילו ממה שמחוץ לנהר. מביאה הגמרת דין נוסף בעניין תפיסת קרקע. אמר רב יהודה אמר רב, איימן דאחזיק בין אחי ובין שותפי, מי שתפס והחזיק בקרקע נמצאת בין הקרקעות של שני אחים שנפלה להם בירושה ועדיין לא חילקוה, או בין קרקעות של שני שותפים, חציף האווי, הוא אדם חצוף מאחר והאחים השותפים רוצים להחזיק בה, והוא בא ונכנס ביניהם. אבל, אף על פי כן, סלוק אלו מסלקין עלי, אין מסלקים אותו מן הקרקע כיוון שהחזיק בה כדין. ומדובר שהחזיק בקרקע שיש עליה תסקה, חיוב נתינת מס למלך, ואף על פי כן, הוא נחשב לחצוף. והנפקמין על עניין שאם בא אדם וביזה אותו וקרא לו חצוף, שלא מאנישים את הקורא, כפי שהיו עושים לו לולי שהיה המחזיק, עושה מעשה חצוף שכזה. כך נאמר בתשובות הגאונים. ורב נחמן אמר, רב נחמן חולק ואומר, נמי מסלקינן, גם מסלקים את המחזיק מן הקרקע עם מחמת טענת השותפים. ואם משום דינה דבר מצרה, לא מסלקין עלי. אבל אם בעלי הקרקעות הסמוכות אינם טוענים כנגד המחזיק, אלא משום דין בר מצרה, הוא כגון שאינם אחים או שותפים, אלא יש להם קרקע סמוכה, וטוענים שרוצים להחזיק בקרקע הזאת דווקא כדי שיהיו קרקעותיהם סמוכות ולא יצטרכו לקנות במקום אחר מרוחק יותר, לא מסלקין עלי, לא מסלקים את המחזיק מן הקרקע, כיוון שאין לבין המיצר זכות קדימה בקניין הקרקע. רש"י מבאר שרב נחמן לא סובר דינה דבר מצרה כל עיקר, ולדעתו אין לבין המיצר זכות קדימה כלל, מלבד באחים ושותפים. אבל רוב הראשונים חולקים וכותבים שגם רב נחמן מודה שיש לבין המיצר זכות קדימה בקניין הקרקע, ודווקא במקרה האמור כאן סובר רב נחמן שאין לו זכות קדימה. מביאה הגמרא דעה שלישית בעניין נהרדאי אמרי, חכמי נהרדאי אמרו אפילו אין בעלי הקרקעות הסמוכות טוענים כנגד המחזיק אלא משום דינה דבר מצרה שקרקעותיהם סמוכות לקרקע הזו והם רוצים שתהיה להם קרקע נוספת סמוכה לה. מסלקין עלי, מסלקים את המחזיק ממנה, משום שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר והטוב בעיני השם. במקום שאינך נחסר כל כך, נקוט במידת החסידות ותוותר לאחר, אף על פי שאינך חייב מן הדין. גם כאן, שהמחזיק אינו נחסר כל כך, שהרי יכול למצוא קרקע במקום אחר, אל לו להטריח על בן המיצר לחלק את נכסיו בכמה מקומות. אבל אם אינו יכול למצוא קרקע במקום אחר, אין מסלקים אותו, כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט, סימן קוף למד ה' סעיף נון וב. ופירוש הדברים בלא נתינת דמי שוויה אינו יכול לסלקו, אבל בנתינת דמי שוויה נראה די יכול לסלקו. זה לא יהיה אלא לוקח שאומרים לו קבל דמך וקנה במקום אחר. מברר את הגמרא באיזה אופן מועילה מחילתו של בן המיצר. עתה אם לכבה אם בא לוקח ונמלח בבן המיצר ואמר לי איזול איזבון, האם אלך וקנה את הקרקע של המיצר שלך, ואמר לי זיל זבון, אמר לו בן המיצר לך כך, צריך למכאן המיני או לא, האם צריך הלוקח לעשות עמו קניין על המחילה הזו, או אינו צריך, והספק כאשר מחל הלוקח קודם שלקח את הקרקע, אבל אם מחל לו לאחר שכבר לקח, הוא כגון שבא בין המיצר וסייע עם הלוקח או שכר ממנו, שראה אותו בונה בה, או משתמש ולא מיכה בו, הרי זה מחילה ואינו צריך קניין, ושוב אינו יכול לסלקו. כך פוסק הרמב"ם בהלכות שכנים פרק י' הלכה ב'. רבינה אמר, לא צריך למכאן המיני. אין צורך לעשות עמו קניין על ויתורו, ונהרדאי אמרי צריך למכאן המיני. צריך לקנות ממנו, שאם לא כן יכול בן המיצר לומר משתה הייתי בך ולא רציתי להעמידה על דמי שוויה. שאם הייתי בא בעצמי למוכר והייתי מבקש לקנות, היה מבקש מני עבורה דמים מרובים לפי שחביבה עליי. והלכת הפוסק את הגמרא צריך למקנה מיני. על הוויתור כן צריך לעשות קניין. ויהיה הגמרא הלכה עולה מתוך פסק ההלכה שצריך לעשות קניין מבין המיצר על מחילתו. אשתא דאמרי צריך למקנה מיני, לאחר שנפסקה ההלכה שצריך הלוקח לקנות מבין המיצר על מחילתו, הרי שהיא לא קנו מיני. אם לא קנה ממנו הלוקח אלא רק קיבל את רשותו, לא זכה בה לעצמו, אלא הרי הוא כשלוחו של בן המיצר וזכה בה עבורו. לכן, אי קור וזול אם נתייקרה הקרקע או הוזלה בינתיים, ברשותי. ברשותו של בן המיצר הוא. ואם רוצה לסלק את הלוקח מן הקרקע, משלם לו כפי ששילם לו בשעת הקנייה, והרווח הוא ההפסד שלו. מאחר ומחלוקת רבי יונה ונהרדאי, במקרה שנמלח הלוקח עם בן המיצר, אלא שלא עשה עמו קניין, לכן קבעה הגמרא את ההלכה הזו רק למאן דאמר שאומר צריך קניין. אבל אכן כך הוא הדין גם למאן דאמר אין צריך קניין, שאם לא נמלח הלוקח עם בן המיצר כלל והתייקרה הקרקע או הוזלה, הרי ברשות בן המיצר כיוון שהלוקח נחשב כשלוחו. כך אומר התוספות ראש, והמהרש"ל מבאר שהסיבה שקבעה הגמרא את ההלכה הזו רק לאחר שנפסק שצריך קניין, כי לפי זה נחשב הלוקח כשלוחו של בן המיצר, ואם התייקרה הקרקע או הוזלה, היא ברשותו. אבל למאן דאמר שאין צריך קניין, על ויתורו של בן המיצר, אין הלוקח נחשב כשלוחו של בן המיצר, לפיכך אם התייקרה או הוזלה הקרקע, ברשות הלוקחי. והערת הגמרא דין נוסף בעניין הזה, זוון במאה ושווי 200. אם הלוקח קנה את הקרקע במנה, אבל זו שווה 200, חזינה מעיינים בדבר. אי לכולי על מקה מוזילה ומזבין. אם היה המוכר מוכר אותה במחיר זה לכל אדם, כגון שיד החוק למעות, יאיב למאה ושקילי. בן המיצר נותן ללוקח מנה, שרי גם הוא היה יכול לקנות במחיר הזה ומסלק אותו מן הקרקע. והיא לא, אם לא היה מוכרה כך לאחר, יאיב למתן ושקילי. נותן בן המיצר ללוקח 200, כיוון שכך שוויה, אלא שהמוכר נתן ללוקח מתנה. אומרת הגמרא זוון במתן ושוויה 100, אם קנה לוקח את הקרקע ב-200 ואינה שווה אלא מנה, סבור מינה, לפי הדין הקודם שהלוקח נחשב כשלוחו של בן המיצר וקונה את הקרקע עבורו, סברו בני הישיבה לומר, מצי אמר לי לתקון ישררתיך ולא לעבותי. יכול בן המיצר לומר ללוקח, לא עשיתי אותך שליח אלא כדי לתקן ולא כדי לקלקל. מכיוון שקנית את הקרקע ביותר ממחירה, אין כאן שליחות ובטל המכר. כלומר, מכיוון שמדין בר מצרה נעשה לוקח שלוחו של בן המיצר, אם כן כשקלקל וקנה ביותר משוויה את האדמה, בתהילה שליחותו. אם גם הלוקח ירצה להחזיר את הקרקע למוכר, בטל המכר לגמרי. אבל אין לומר שבן המיצר ייתן ללוקח רק מנה ויפסיד הלוקח את המנה הנוסף. כיוון שאין זה הישר והטוב שיפסיד הלוקח. שהרי אם תישאר בידו הקרקע אין לו הפסד, כיוון שלפעמים אדם קונה קרקע בהרבה יותר מדמיה. אבל הגמרא דוחה את סברתם של בני הישיבה ואומרת, אמר לי מר קשיש הבריידר רב חיסדה, אמר בנו המבוגר של רב חיסדה, לרב אשי, אחי אמרי נהרדאי משום דה רב נחמן, כך אמרו חכמי נהרדאי בשם רב נחמן, אין הונאה לקרקעות, אין דין הונאה נוהג במי שקונה קרקע ואפילו נתן עבורה יותר משוויה, קיים המקח. אף על פי שאסור למוכר או לקונה להונות את חברו, קרקעות התמעטו מדין הונאה, שנאמר או קנו מיד עמיתך לא תונו, דרשו חכמים לאל בדף נונבב עמוד ב', שלא נאמר כן אלא בדבר הנקנה מיד ליד, דהיינו מטלטלין. צריך לציין שיש מן הראשונים, וכן מביא זאת הרמה, בחושן משפט סימן ריש חף זין, בשם יש אומרים שסוברים שגם בקרקעות אם הייתה הונאה מרובה יש בהם הונאה. ולשיטתם צריך לומר כאן ששילם הלוקח פחות מ-200. אם כן, מכיוון שמתחילה הייתה כוונת הלוקח לקנות את הקרקע לעצמו, אלא שאנו מחשיבים כאילו הוא נעשה שלוחו של בן המיצר, הוא אינו יכול לטעון שמאחר וקלקל בשליחותו יתבטל המקח, לפיכך אם בן המיצר חפץ בה, ייתן ללוקח 200 ויקח את הקרקע. אם אינו חפץ, נשאר את הקרקע ביד הלוקח. ואם הלוקח היה קונה את הקרקע בפירוש עבור בן המיצר והיה מקלקל את שליחותו ומשלם יותר מכדי שוויה, אז בוודאי השליחות הייתה בתילה ובתל המקח, שהרי לא שלחו אלא לתקנו ולא להפסידו. אבל מכיוון שמתחילה התכוון הלוקח לקנות את הקרקע לעצמו, אלא שמדין בר מצרה נחשב כאילו הוא שליחו של בן המיצר וקנאה עבורו, והלוקח הרי לא עונה, לא עונו אותו שרי אין עונה לקרקעות, לפיכך אם בן המיצר אינו חפץ לקנותה במחיר הזה, תישאר הקרקע בידי הלוקח ואינו יכול לבטל את המחר. כך פירושו של התוספות במסכת כתובות דף צדיתת עמוד ב', דיבור המתחיל לאחי גרסינה. דנה הגמרא באיזה אופן יש לחשוש לערמה מצד הלוקח. זווין לי גריבה דערה במצאה נכסי, אם מחר ללוקח מעט קרקע באמצע שדותיו של המוכר, ואחר כך מחר לו קרקע נוספת בצד אותה קרקע שכבר מחר לו באמצע, הזינן, מעיינים בדבר. אי אידיתי, אי זיבוריתי. אם אותו המעט שמחר לו תחילה זו אידית או זיבורית, ושונה מן הקרקע שמחר לו באחרונה. כי מכיוון שהיא שונה משאר שדותיו וראויה למחר בפני עצמה, ייתכן ורצה הלוקח לקנות דווקא את זו, ולפיכך אין להוכיח שנעשתה כאן קנוניה כדי לסלק את בן המיצר. ולכן אומרת הגמרא זביני זביני. זכה לוקח בקרקע ואין בן המיצר יכול לסלקו כיוון שהוא בעצמו בן מיצר כאן מפני אותו מעט שקנה באמצע. והיא לא, ואם אין קרקע זו שבאמצע שדות המוכר שונה משאר שדותיו, חוששים אנו שקונה זה הערו מכמערים, מערים על בני המיצר, כי הוא יודע שאם יבוא לקנות בתחילה קרקע של המוכר יסלקו שהרי הם קודמים לו, ולכן הוא קונה קרקע באמצע שדות המוכר, שאז אינם יכולים לסלקו כיוון ששאר שדות המוכר מפסיקות ביניהם, וממילא יוכל לקנות שאר השדות ולא יוכלו בני המיצר לסלק אותו, כיוון שהוא סמוך לשדות המוכר כמותם, וכדי שלא יעשה זאת, מסלקים אותו כבר מעכשיו גם מן הקרקע שקנה ומקחו בטל, ויחזיר לו המוכר את המעות. אבל אומר הוואי גאון, לא קופים את בני המיצר לקנות את הקרקע שקנה אותו קונה בדמים, אלא תישאר הקרקע ביד המוכר, מבטלים את המקח. ויהיה עכשיו הגמרא כמה אופנים שבהם לא שייך דינא דבר מצרא, דהיינו שאין בני המיצר הסמוכים לקרקע יכולים לסלק אדם אחר שבא לקנות. דין ראשון, אם נתן אדם קרקע במתנה לחברו, לית בה משום דינא דבר מצרא. אין בזה את הדין שהמיצרן יכול לסלק את מי שקיבל הקרקע מחמת זאת ששדה הוא סמוכה לה. והטעמים לכך, כותב הבית יוסף בחושן משפט סימן קע"ה, סעיף נ"ד, טעם אחד שבמכירה טוען בין המיצר הלא רוצה המוכר למכור השדה, ואילולי שהיית אתה קונה, היה מוכרה לי. לעומת זאת במתנה, אין לבין המיצר את הטענה הזו, שהרי לא היה בעל השדה רוצה למוכרה כלל, ואף לולי מקבל המתנה, לא היה זוכה בה. טעם נוסף, במתנה רוצה הנותן דווקא שתי הקרקע ביד מי שנתנו לו, או משום שיזכרה הוא המקבל בכך, או משום איזה טובת הנאה שקיבל ממנו. אבל במחר אין הפרש למוכר ביד מי תהיה הקרקע הזו, ולכן יש להעדיף את הבן מיצר. אומרת הגמרא אמר המימר, אף שבמתנה אין דין קדימה לבן המיצר, מכל מקום מכתב לה הנותן שמקבל על עצמו אחריות שאם יטרפו ממנו את הקרקע, ייתן לו מעות, אית בה משום דינא דבר מצרא, שייך בה הדין שהמיצרן יכול לסלק את המקבל, שהלא אין דרך נותני מתנה לקבל על עצמם אחריות, ומכיוון שכן, שהוא נתן לו אחריות ודאי מחר לו את הקרקע, ובמחירה כן שייך הדין של בר מצרא. מה שכתב לו שהוא נותן לו את זה במתנה, זה כדי להערים על המיצרן שלא יסלק את המחזיק בה. דין שני, מחר המוכר את כל נכסיו, את כל שדותיו לאדם אחד, בכל מקום שאין ובכל צד, וחלק מהשדות היו שדות הסמוכות לשדות אחרים, לית בה משום דינא דבר מצרא, אין במכירה הזו משום דינא דבר מצרא, ואין בני המיצר יכולים לסלק את הקונה משום שאם יסלקו משדה אחת לא יקנה גם את שאר שדות המוכר, והרי זה רעה למוכר שמפסיד את דמיהן. ובמקום שהוא רעה למוכר לא תקנו חכמים לקונה לעשות הישר והטוב למיצרן ולהסתלק מן הקרקע. דין שלישי, קנה שדה ומחרה בחזרה לבעלים הראשונים שלה, לית בה משום דינא דבר מצרא, אין פה דין של בר מצרא ואין המיצרנים יכולים לסלק את הקונה, משום שאין לך טוב וישר גדול מזה שתשוב השדה למי שמחרה לו ולא תמחר לאיש זר, אף ששדה הוא סמוכה אליה. שהרי גם בשנת היובל אמרה התורה שישוב השדה לאשר קנה הוא מאיתו. המאירי מבאר את הטעם שראויה הייתה שדה לבעליה הראשונים, ואינה מוכר אלא כמשיב אבידה לבעליה. הדין הרביעי, זוון מעובד כוכבים, קנה מעובד כוכבים שדה הסמוכה לשדות של אחרים, וזוון וכן אם מחר שדה כזו לעובד כוכבים בכל אחת מאלו, לית בדינה דבר מצרה, אין בה דינה דבר מצרה. מבארת הגמרא את הטעם בשני המקרים. במקרה דזוון שקנה מעובד כוכבים שדה הסמוכה לשדות של אחרים, לא נאמר שהמצרן יסלק את הקונה, משום דאמר לה, הקונה למצרן, או לא הייתי יכול להשאירה ביד הנוכרי ולא לקנותה. עכשיו שכניתיה, ארי אבריך לך ממיצרה, הברחתי לך אריה מגבול שדך. ולכן אף שלא אתה קנית אותה, אין לך לטעון על המחירה הזו, כיוון שאין לך טוב וישר יותר מן המעשה הזה. ואין המיצרן יכול לטעון שהיה יכול לקנותו, ובכך היה מבריח את הארי הנוכרי משדהו, כי יכול הקונה לומר שלולי שהיה ממהר לקנות את השדה, היה הנוכרי מוכרה לנוכרי אחר. ובמקרה דזווין שמחר שדה כזו לעובד כוכבים, אין בן המיצר יכול לסלקו, משום שחיוב עשיית הישר והטוב, זה על הקונה עם בן המיצר שמחמתו לא תהיה השדה ביד בן המיצר. אך על המוכר עם בן המיצר אין חיוב זה, שהרי אם רוצה ישירו את השדה אצלו ולא ימכרן הכלל, והקונה הוא עובד כוכבים שוודאי לאו בר ועשית הישר והטוב הוא, אינו מצווה בעשיית הישר והטוב בעיני השם. ולכן אין המיצרן יכול לסלקו משום כך. אמנם, שמותי ודאי משמתין עלי, ודאי יש לנדות את המוכר עד המקבל עלי כל אונסי דעת אלי מחמתי. עד שיקבל על עצמו לשלם את כל האונסין שיבואו על בן המיצר מחמת הנוכרי, ששדהו סמוכה לשדהו. שצריך שינהג הנוכרים או בדיני ישראל, ואם נהג אמו שלא כדיני ישראל ומחמת זה ניזוק, משלם לו המוכר על נזקו. כך הרמב"ם במלכות שכנים פרק י' ב' הלכה זי. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד אף קוף זין ממסכת בבא מציעה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, הריסה מקבל שדה לזרוע בסעורים, האם מותר לשנות ולזרוע בחיטים? שאלה שנייה, אם שדה הסמוכה לעיר זו ברכה או כללה? שאלה שלישית, מה כוונת הכתוב כל חולי? שאלה רביעית, מה המקור לכך שפת שחרית מגנה מחום וצינה? שאלה חמישית, אלו דברים אינם בידי שמיים? והשאלה האחרונה, מדוע לא קצץ רבא ברבונה את אילנותיו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה. את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי י"ג בטבת תשע"ז סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה. את דף קוף זין ממסכת בבא מציעה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי י"ד בטבת תשע"ז ונלמד את דף קוף ח' ממסכת בבא מציעה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.